יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. שבוע גם זה השבוע בספירת העומר של ספירת המלכות, שזה השכינה בהתגלותה בתוך המציאות הארצית. וכל אחד לפי בחינתו, כן, יש לו בחינת מלכות. מלכות זה גם הביטוי של מה שנקרא הנהגה. כל אחד הוא מנהיג. יש אחד שהוא מנהיג בביתו, יש אחד שהוא מנהיג עיר, יש אחד שהוא מנהיג ממשלה. אז הוא אומר, יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר. וכן יש שהוא מושל על כל העולם. כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו. בבחינת שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות. אני נזכר שהיה בתל אביב, ברחוב ביאליק, רבי מיוחד, איש קדוש ונורא, שקראו לו רבי ישראל מאוסייתי. הוא נפטר בשנת 49. והיה פה בתל אביב כמעט עשור, היה מן אחדיו של רבי ישראל מרוז'ין. אז מספרים עליו שפעם כשהוא היה בווינה, במלחמת העולם הראשונה הוא התגורר בווינה. אז אחד מיהודי המקום שלא הכיר חסידים ומשמעותם, אז הוא שאל אותו מה זה רבי. אז אמר לו, יש אחד שהוא שולט על עיר, יש אחד שהוא שולט על מדינה, יש אחד שהוא שולט על קהילה. רבי זה מישהו ששולט על עצמו. ראיתי במדרגה הזאת שלהיות במקום של שליטה פנימית. שליטה פנימית זה לא הדחקה. שליטה פנימית זה אומר שבן אדם יישב את עצמו איך ראוי לו לנהוג, והוא לשם מוביל את עצמו. שהוא לגמרי ביישוב הדעת נפלא ועצום. כי אדם שלא שולט על עצמו, אז הוא, כפי שדיברנו באחד השיעורים, מה שמנחה אותו בפעולתו זה בעיקר הבעלי. ועוד סיפור עליו על רבי ישראל מאוסייתין, שהגיע אליו החיית, לא החיית, הרפד, להחליף את הריפוד בספה בבית, והוא הביא איתו את הבד המיוחד שהוא קנה, ורבי ישראל בא לשלם לו קודם כל על הבד בנפרד, והוא מדד את אורכו, אז הוא אמר לו, רבי ישראל אומר לרפד, המידה שהבאת היא לא מספיקה. אז אומר לו הרפד, היא מספיקה, בדקתי היטב, רק מאחורה, איפה שלא רואים, אני שם בד שהוא פחות יוקרתי. כי שם זה לא רואים. אז רבי ישראל אמר לו, תשלים את זה מאותו סוג בד גם מאחורה. אמר לו, אצלנו איפה שלא רואים, צריך להיות בדיוק כמו איפה שרואים. איזה לימוד מרגש זה, ההבנה הזו. הרי לכל אחד מאיתנו יש לו סוג של הנהגות. איפה שרואים, יש הנהגות איפה שלא רואים. אני פה מאוד נחמד ורגוע, אבל לא ראיתם אותי היום בבית עם הילדים, כן? היה ספציפית עבר בשקט, אבל בוא נאמר בזמנים אחרים. אבל ברור לנו העניין הזה, כן? בלי לספר משהו סנסציוני על עצמי. יש איפה שרואים ויש איפה שלא רואים. ולחשוב על ההבנה הזאת, איזה פרמטר להתפתחות, שזה גם סוג של הנחיה שאפשר ללכת איתה, אפשר להתקדם איתה, לנסות לאט, לא בכוח, אבל להתקדם לכך, לקראת מטרה, בצעדים, לקראת המטרה בצעדים קטנים, שאיפה שלא רואים, יהיה כמו איפה שרואים. שזה כל כך הרבה השלכות, כל כך הרבה... הוא בעצם אומר, אני כל הזמן נוכח פני השם. וכשאני נוכח פני השם, זה אותו דבר כמו כשאני עם אנשים. כל דבר שאני לבד. וממילא גם, הוא היה גם מאוד אדור, גם הלבוש שלו, הריאות שלו, כך היה אצל כל הצאצאים של רבי ישראל מרוז'ין, זה היה מאוד, לא רוצה להגיד מפואר, אבל מאוד מכובד, מאוד מכובד. אומרים, אנחנו בני מלאכים. בוא נאמר ככה, שכמה פעמים סיפרתי את הסיפור הזה ברבים, וממש הזדעיתי עם הפרמטר הזה, הצבתי לי אותו ליד. לא שעשיתי עם זה הרבה, כאילו עד הפעם הבאה שאני מספר את זה ברבים. אבל לפחות הלב שלי שם להבין איזה דבר זה. איזה דבר מיוחד זה. עכשיו, יש מי שיכול לשמוע את הדיבור הזה ולראות בזה חיסרון, אולי כמו התנהגות מלאכותית או התנהגות מעושה, מעושה בעין, כמו מלאכותית, לא מעושה א' ו' ס', כן? מובן. אבל אני רואה את זה בכיוון החיובי, שיש משהו שמזכיר לי איך לחזור לאציליותי. יש משהו שמזכיר לי, זה כמו למשל שאנחנו הולכים לפגישה חשובה, או לאיזה דייט, אנחנו מתלבשים אחרת, אנחנו מנסים להיות במיטבינו, ולמקום אחר אנחנו רואים פה אף אחד חשוב לא עומד לפגוש אותי. אבל אצל הרסיאתי נר הקדוש, זה היה המהלך שלו. כך הוא היה נראה, כך הוא היה מתלבש, כך הוא היה מדבר. אז זה סיפרתי בהקשר של כל אחד יש בחינת מלכות. עכשיו, אמר רבי נחמן ואומר, וצריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו, להנעתו או לצרכו. אז בחינת המלכות זה בעצם המקום שבו אני מולך על אחרים. זה מלך במובן הפשוט, זה ראש ממשלה, זה שר, זה ראש עיר, זה מפקד פלוקה, זה מנכ״ל משרד, מנהלת משמרת בחנות. עכשיו עם המלכות אפשר להשתמש בשני אופנים. יש להשתמש במלכות, המלכות זה כוח, השררה זה כוח, להשתמש בכוח לטובת אלו שנתנו לי את הכוח. אם העם נתן לי את הממשלה, אז אני משתמש בכוח הממשלה באמת לתורת העם. זה מה שמעסיק את מחשבתי. תראו שזה העניין של דוד המלך. יש מלך שהוא משתמש במלכות, כל מה שמעניין אותו, איך לרתום אותה להנעתו ולצורכו. ויש מי שבאמת רואה במלכות שליחות, בכל מלכות שהיא, בכל תפקיד שהוא עושה. אומר רבי נחמן, צריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינת המלכות שיש לו להנעתו ולצורכו, שלא תהיה בחינת המלכות אצלו כעבד למלות תאוותו. כשבן אדם משתמש במלכות רק לטובת האינטרסים שלו, הוא במדרגה רוחנית של עבד. הוא לא בן חורין. ומה שמעניין את העבד, בגלל שהוא לא חופשי, ועבד זה מישהו שלא יכול לחתור לקראת ייעוד, אז כל מה שמעניין אותו זה למלות תאוותו. זאת אומרת שלא תהיה בחינת המלכות שלו כעבד למלות תאוותו, רק שתהיה בחינת המלכות בחינת בן חורין, בחינת אשרך ארץ שמלכך בן חורין. איזה דבר זה. איזו מתנה זו, איזו מתנה לארץ, למדינה, שהמלך שלה הוא בן חורין. מה ההגדרה של בן חורין? הרי מלך הוא בן חורין. רבי נחמן נתן לנו הגדרה. להשתמש במלכות, מי שזוכר את הביטוי, להנאתו ולצורכו, שזה המנחה, זה עבד. וכאילו, זה מלך שהוא בתודעת עבד. אין לו הרבה לאן לקדם את המלכות, לאן לקדם את מונגיו. לעומת זאת, אם המלך הוא בן חורין, חוץ מזה שהמלך בעצמו הוא בחוויה מאוד נעימה, להיות בן חורין זה חוויה שאי אפשר לתאר. לא שהייתי פעם, אבל אני יכול לשער איך זה. באמת הייתי, אבל לזמנים מאוד מוגבלים, לחוויות רוחניות שגם אם בן אדם חווה אותם אפילו לשניות, יש לו את זה כבר בתודעה למה לשאוף, למה להתגעגע. אז טעמתי. טעם של חירות. אבל זה כמו טעימות שהדיילות בסופר, שנותנים איזה מוצר חדש, נותנים לך לטעום, ואם אתה בעניין, אומרים, עכשיו לך נקנה. אז ככה זה הטעימות הרוחניות. לך תקנה, הכוונה היא שלהשיג את זה ביגיע. רק הביטוי הזה, אשריך ארץ שמלכך בן חורין. עכשיו, אין את הניסוח השלילי של שלמה המלך, אבל בואו ננסח את זה, איך זה על דרך השלילה. אם אשריך ארץ שמלכך בן חורין, אז איך...
אומללה.
אומללה הארץ או המדינה שמלכה הוא עבד. אז היום אנחנו יודעים שיש מושג כזה של מלך או בעל שררה שהוא עבד. אז מסכנים אלה שתחתם. אז זה אומר, מבחינת אשרך ארץ שמלכך בן חורין, שהמלכות תהיה אצלך בן חורין לבלי להשתמש בו להנעתך. להשתמש בו בתודעת השליחות. זה גם מופיע בסיפור, מעשה משבעה קבצנים של רבי נחמן. זה הסיפור אולי הכי חשוב של רבי נחמן, שהתחתנתי, משום מה העיר לי, למרות שעוד לא הייתי ככה, ידעתי הרבה על רבי נחמן, העיר לי להדפיס אותו לחתונה, כי זה מתחיל שם מסיפור חתונה. איזה מישהו כתב באיזה עיתון דתי על החתונה, אז הוא כתב שלמשתתפים חולק הספר, הסיפור של רבי נחמן, מעשה בשבעת הגמדים. קל להבין מאיפה זה הגיע, כן? זה לא... כל אופן, הסיפור ממעשה משבעת הקבצנים, שזה המעשה האחרון שרבי נחמן סיפר בימי חייו, שאמר שאילולי הוא בא לעולם לספר את הסיפור הזה, זה היה כדאי. יש לי חבר, אורן רובין, שהסיק מזה שאת כל תורת רבי נחמן אפשר למצוא במעשה משבעה קבצנים. ובמשך איזה 5 שנים, אני אומר משוער, לא? הוא קרא את זה כל יום, את המעשה הזה. לא את כל המעשה, כי זה המעשה מחולק לימים, ביום הראשון, ביום השני, לא? כל שבוע הוא סיים את המעשה במשך כ5 שנים. זה עד שהוא נפרד מהמעשה זה למעשה, אבל זה לפעמים מאיר לבן אדם ללכת עם אותו עניין. חשבו מה זה? יום אחר יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. וזה לא הופך לשעמם, זה פשוט הולך ומתגלה, הולך ומתגלה. יש לי חבר שקוראים לו דן לוינזון, שהוא מוציא סדרת ספרים שנקרא פאר הליקוטים, שזה תורות של רבי נחמן, עם כל, כמו בפורמט כזה, כמו של גמרא. מי שרוצה ללמוד את זה בעיון, אז משתמש במהדורה הזו. זו מהדורה מאוד עיונית, זאת אומרת, היא לא שווה לכל נפש. וכל תורה בליקוטי מוהר"ן, הוא עובד עליה כמה חודשים. עובדים על זה, אני יודע, 6-7 שנים, בינתיים יצאו עוד פחות מ-20 תורות. 20 מתוך 400. יוצא עכשיו הכרך השלישי. אז הוא שיתף אותי השבוע שהם עובדים על איזה תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה חף. אבל רק באופן סמלי שעליה עובד עכשיו. הוא אומר, בהתחלה זה נראה לך שאין בה משהו מיוחד. אבל כשאתה מתחיל לעבוד עליה וממש צוות על תורה אחת, עובדים איזה 6-7 אנשים, כמה שעות כל יום, במשך כמה חודשים, עד שזה מוכן לדפוס. אומר לי, כשאתה מתחיל לעבוד עליה, זה ממש ארי פוטר. אומר, אתה נכנס, זה כמו היכלות, ולפנים היכלות. זה... פעם סיפרתי לכם על העניין הזה, שצריך רבי נחמן שמתחילים להיכנס לדברים, זה הולך ומתגלה, הולך ומתגלה. אז במעשה משבעה קבצנים, הפתיחה היא שהמלך אומר לבנו, מסופר שהמלך רוצה להוריש לבנו את המלוכה עוד בחייו. זה דבר גדול. בדרך כלל נהוג על פי הפרוטוקול שהמלך הקודם מת, אז מעניקים את המלוכה לבנו ממשיכו. ולמסור את המלוכה בחייו זה אומר שיש לו אמון. שבנו באמת ראוי. ובנו כדאי למלוכה. אז הוא עושה משתה. משתה מאוד מיוחד, מאוד מפואר. ורבי נחן מתאר שבאו שם למשתה, היה שם גם מקלות וגם הצגות, גם שמחה וגם ניגונים. בשיאה של השמחה הוא אומר לבן שלו, היות ואני חוזה בכוכבים שאתה עתיד לרד מן המלוכה. אני מבקש שתהיה לך שמחה כשאתה יורד מן המלוכה. זה לא פשוט אגב להגיד דבר כזה בחגיגת ההמלכה. זה כמו ללחוש לזוג תחת החופה, היות ואני חוזה בכוכבים שאתם עתידים, שאתם עתידים להיפרד. הוא אומר לו, אני מבקש רק שאתה תהיה בשמחה שזה יקרה. הוא אומר, אם אתה תהיה בשמחה שזה יקרה, אני גם יהיה שמח. אם אתה לא תהיה בשמחה, אני בכל זאת יהיה שמח. למה? על שאין אתה ראוי למלוכה. רבי נחמן אומר לנו שם בסיפור קריטריון למי ראוי להיות מלך. מלך זה מישהו שלא תולה את עושרו בתפקיד המלוכה. אז זה מאוד מתאים למה שאנחנו קוראים פה. לבלי להשתמש להנאתו לצורכו. אז מלך כזה, עם סיבה כלשהי, אומרים לו, זמנך עבר, או שמעבירים את המלוכה למישהו אחר. אומר, בכבוד, אני עשיתי מה שיכולתי למענכם, ואני מאוד אשמח לצאת לדייג בלי מאבטחים. הולכת במסעדה בעיר, בלי שיסגרו את כל הרחוב בגללי. לעבוד בגינה, לפנות אל תחביביי. כשמלך הוא לא אמיתי, הם מורידים אותו מהשררה ומהמלכות, עולמו חרב עליו. המילה חרב, בלשון הקודש, זה גם בלשון להתייבש. אז להגיד עולם חרב, זה כאילו מה שכביכול הזין אותו, הדברים החיצוניים, הם התייבשו. אבל זה חיצוני. אז שמה בסיפור, המלך אומר לבנו, תדע לך, שהשמחה האמיתית היא לא אמורה לבוא מהמלוכה. ולכן אני כבר מבקש ממך, תדע לך יום אחד שזה יקרה. וכשזה יקרה, אני מבקש ממך שתכין את עצמך להיות שמח. למה אני אומר לך את זה כבר עכשיו? כי מההתחלה תהיה התודעה שלך לא לייחס בזה. בפעמים שאומרים לבן אדם שהוא אמור דבר מסוים לא יימשך אצלו לנצח, אז הוא משקיע המון המון אנרגיה איך לאחוז בזה בכוח. אבל אין שום דבר שאנחנו יכולים לאחוז בכוח. רבי נתן אמר פעם שאדם גם לא יכול להישאר תמיד עם הכסף שלו. או שלוקחים ממנו את הכסף, או שלוקחים אותו מהכסף. כשלוקחים ממנו את הכסף, זה כביכול הרע במצב הכלכלי, אבל כשלוקחים אותו מהכסף, בדיוק. עכשיו בן אדם צריך לראות מה הייתו מהאופציות עדיפה עליו. אז הסיפור הזה, שהמלך אומר לבנו, אתה עתיד לרד מן המלוכה, אני מבקש שאתה תהיה שמח. אז הוא אומר לו, תדע לך, אם אתה תהיה שמח, אני אהיה שמח מאוד. אבל אם אתה לא תהיה שמח, אני אהיה שמח, על שאין את המלך, כן, אתה ראוי למלוכה. יש לנו קריטריון להיות מלך. מלך כזה שאושרו לא תלוי בתפקיד, לא תלוי בעניין החיצוני. יש סיפור בגמרא שבאו, מסופר לרבן גמליאל, שמסיבות כלשהו הדיחו אותו החכמים מתפקיד הנשיאות. הוא היה הנשיא. וחיפשו מחליף. וחיפשו מישהו שהוא גם תלמיד חכם גדול וגם יש לו ייחוס אבות. שמתאים לזה, אז יציאו את זה לרבי אלעזר בן עזריה, שהוא היה אז מאוד צעיר. אז מסופר שכשבאו אליו עם ההצעה המחמיאה הזאת, הוא אמר להם, אני צריך ללכת להתייעץ עם אשתי. אשתו אמרה לו, לא כדאי לך. מדוע? היא אמרה לו, כמו שהם הורידו את רבן גמליאל מן המלוכה, ככה יום אחד הם יורידו אותך. והמשמעות היא, בן אדם שלא טעם, טעם מלוכה, וזה שהוא לא מלך, הוא לא מתבאס מזה. זה לא מכניס אותו לדיכאון. אבל מי שטעם מהשררה ומהתפקיד, הם מורידים אותו, זה כבר ממש יכול לצער מאוד בן אדם. אז היא בעצם אומרת לו, שמה כדאי, לא כדאי לך להיכנס לזה. הצער שתחווה אחרי זה, שזה ייגמר, זה לא כדאי לך. אז הוא אמר לה, יש פתגם עממי שאומר, שהנה בן אדם, אמר לה את זה בארמית, אני אומר את זה בתרגום חופשי, הנה בן אדם יש לו כוס קריסטל. אז גם היום קריסטל זה דבר יקר, אז זה היה ממש נדיר מאוד, כוס קריסטל. וקריסטל, מרגע ייצורו, ברור שיום אחד הוא יישבר. זה עניינו. וזה הוא נועד. אז יבוא בן אדם ויגיד, מה, בגלל שהוא יישבר, לא ישתמש בו? אמנם אצל הפולנים הם אומרים, כן, נשים בבוידים. אבל זה העניין שלו. אחת המשתתפות, השיעור כתבה לי מייל, סיפרה לי שהייתה בשיעור קרמיקה לפני שנים רבות. ויקרא לכם את זה ב... וככה מספרת. משהו שקרה לפני 30 שנה. למדתי קרמיקה, ובמסגרת החוג עשיתי כלי לבן מושלם. חמר לבן מאוד קשה לאיבוד, כי הוא לא כל כך יציב. טוב, מן הסתם שיש לו מצבי רוח כנראה, לזה הכוונה. היה מאתגר לבנות את הכלי ולשלוט בצורה שלו, ואחר כך ציירתי עליו פיתוחים במכחול, עם צבע חום. עבדתי על זה ימים רבים ושעות בלי סוף. יום אחד הגענו לחוג, הכלי יצא מהתנור אחרי שנשרף, הוא היה כל כך מושלם ומדהים, שכל הקבוצה עמדה בהשתאות, והכלי עבר מיד ליד, כי כולם רצו לגעת בכלי לשלמות. לפתע פתאום, הכלי קפץ מידיו של מישהו, נפל על הרצפה ונשבר. רגע אחד הייתה השלמות בידי, ורגע אחר כן, נפלה והתרסקה. לפני שאני אקרא את ההמשך ומה המסקנות שלה, אני רוצה לומר שהכלי הגיע ליהודו, כי מה אנחנו בעצם אומרים? כלי כזה רק אם הוא יהיה בויטרינה או בתצוגה ימים רבים, ואחרי זה הוא יישבר, זה לגיטימי או נסבל. זאת אומרת, האפשרות שהיצירה הזו הביאה טוב לעולם, הביאה השראה, אסתטיקה היא מרחיבה את הלב. אסתטיקה זה דבר שגם מרחיב את התודעה. זה לא רק זה, זה גם נוגע בנו במימדים הרוחניים, בהיבטים מסוימים של הממד הרוחני. וכולם זכו ליהנות מזה, והתיקון היה מהיר. מה שאנחנו קוראים שבירה, השתמשתי בביטוי תיקון. מה זה התיקון? שכתוב שכלי חרס, כך אומרת הגמרא, אומרת המשנה, שבירתם זו תארתם, זו תקנתם. אמנם זה נאמר בהיבט הלכתי, שכלי מתכת, גם אם הם נפגמו מבחינת קשרות, שבישלו בהם משהו לא קשר, אפשר לתאר אותם, או באש או במים רותחים. כלי חרס אי אפשר. אז איך בכל זאת הם יוצאת מהם הלא טוב שהיה שם? היא אומרת, שבירתם זו תארתם. פעם גם משתמשים בזה בהיבט הרוחני, שפעם ככה היה לי לב נשבר, סיפרתי את זה לאבא שלי, שלא תחשבו שזה דבר פשוט, זה היה כל כך הייתי שבור מאיזה סיפור, עד שמצאתי בו כתובת להשיח את הלב. כי לפעמים הקשר בין הורים לילדים, במיוחד בגיל המרידה, ההורים זה לא הכתובת הראשונה. לפעמים יש סיטואציה שגם הורה זה הכתובת. אני זוכר שהוא מאוד התרגש, אבא שלי, שמצאתי בו כתובת לשתף אותו במשהו שעברתי. אז הוא אמר לי שכלי חרס, שבירתם זו טהרתם. אז הוא רוצה לעודד אותי, הוא אמר לי, גם הלב שלך, הלב הנשבר, בעצם יש באמת מדרגות רוחניות שאי אפשר להשיג אותן בלי מה שנקרא שברון לב. שיש דברים שהם, נקרא לזה אנרגיה שלילית או תומה או דברים שבמהלך השנים נרשמו בלב, הרישומים שלהם נספגו באיתנו ושום דבר לא יכול לשחרר אותם. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים את החיים והרישומים הללו הם חלק מאיתנו. המשמעות של זה שההשראה שלנו, או יכולת הקליטה שלנו, או כל מיני יכולות, או הדבקות שלנו, היא פחותה ממה שיכולה להיות. ושום דבר לא מאפשר לרישומים הללו להשתחרר. לא מקווה, ולא תהילים, ולא סעודת שבת, ולא חמין של שבת, אפילו שהוא מאוד מאוד... מה כן? לב נשבר. לפעמים לבנם עובר חוויה נפשית, לב נשבר, לב נשבר ונדקה אלוהים לא תבזה. ומי שמבין את זה, מה? לב נשבר ונדקה אלוהים לא תבזה. כביכול שיש לפעמים שבן אדם פגם, וכל הניסיונות שלו לחדש את הקשר לא עולים יפה, או לא עולים יפה כפי שראוי שיעלו. אבל לב נשבר... אני מכין את התנועת יד לפני שאני מוצא את המילים. כאילו הוא פורץ את כל המסכים, כאילו את כל המחסומים. זה אמר בהקשר של כלי חרס, ששבירתם זו טהרתם. שזה, הזכרתי את זה. אז לפעמים בן אדם לא יודע איזו מתנה הוא קיבל, וכל אחד, מה שמזמנים לו. לב נשבר, אגב, זה לא דיכאון, זה לא עצבות, זה משהו אחר. לב נשבר זה התמרמרות על המצב, אבל מתוך כמיעה לקשר עם הטוב. זה אני אומר בהקשר של ה... כלי היפה הזה, זוכרים עם איזה חמר עשו אותו? יום למדנו, פעם שאני יודע שחמר לבן לא יציב. חשבתי שאני לא יציב רגשית, אומרים שגם חמר לבן לא יציב. אבל מה שאני מנסה לומר, שהכלי הזה הגיע לייעוד שלו, הוא נשבר בזמן, זאת אומרת, הוא... כי מבחינת הנצח, רבי נחמן אומר את זה מפורש, שיש... לפעמים בן אדם שהשכל שלו כל כך גדול ש-70 שנה היא כמו רבע שעה. זה אגב, זה אחד המהלכים המפותלים של רבי נחמן, שבאמת צריך לקרוא אותם בענווה, כי לא לגמרי מובן מה הוא רוצה, אבל גם אם לא לגמרי מובנים, הוא אומר כמה שהתודעה יותר רחבה, כך נכנס יותר זמן בתוך הזמן. כמו... שאנחנו מחזור חיים שלם עם ממש מאורעות דרמטיים יכולים לקרוא בחלום של רבע שעה. חלום של רבע שעה, לפעמים יש מאורעות, שזה ממש שנים והתרחשויות. אתה רואה שכל זה נדחס לתוך מעט זמן בחלום. זאת אומרת, בדרך כלל שיש גם תודעה כזאת ש-70 שנה היא מבחינת רבע שעה, ו-1,000 שנה היא מבחינת 70 שנה וכו'. אז אני אומר שמהרגע שהכלי הזה יצא מהתנור ועבר מיד ליד וכולם התפעלו ממנו, כן. זה היה יכול לקרות גם לפני שהחברים הגיעו לפגישה, או לא יודע, שהזדמן להגיע למקום הסדנה ולהוציא את זה לבד מהתנור, או שזה... אבל כולם קיבלו את החוויה הזאת, אם יש את הייעוד שלו. נזכיר את זה בהקשר, שאנחנו לא יכולים לאחוז בדברים. אנחנו גם לא אמורים להפקיר דברים. הגמרא גם אומרת, איזו שוטה מי שמאבד מה שנותנים לו. אנחנו אומרים לשמור על הדברים שלנו. לשמור זה לא לאחוז, אלו שני עניינים שונים. אז גם האבא אומר למלך, לבנו בעת טקס המלוכה, אני רוצה, בבקש לך שתהיה שמח בעת הירידה מן המלכות. אז רבי נחמן מביא פה הבנה מופלאה, שלפחות להציב את זה כאידיאל, או כמו שאמא קוראת לזה, יעד להשגה, שהשמחה שלנו לא תהיה מהמימד החיצוניים של חיינו. עכשיו כותבת, מי ששלחה לי את זה, תנסה לתאר לך את התגובה של האנשים. אני חושבת שכולם בחו שם חוץ ממני. זה היה רגע מאוד מיוחד ויוצא דופן. אני זוכרת שהיה משהו כל כך שלם בחוויה הזאת שלא בכיתי. אפילו לא ידעתי שזה רק סמל למה שעתיד לקרות לי בחיי. על איזה ביטוי, שהיה משהו כל כך שלם בחוויה הזאת. אז אותו דבר, אם נחזור לעניין שלפעמים שברון לב, זה באמת דבר שלם, כי אז אנחנו מכירים זה כפתגם, אין דבר שלם יותר שבור, מלב שבור. אבל פה אני מבין מידע שאומר מהזוהר הקדוש, שאומר שיש פעמים בן אדם שהוא פגם, בעקבות כל מיני דברים שהוא פעל בחייו, ושום דבר לא מצליח למחוק את הרישומים האלה, ויש לזה השלכות, זה שהרישומים לא נמחקו. זה לא סתם גם, זה אומר שמשהו בהתקשרות שלו, משהו בשמחה שלו, משהו ביצירתיות שלו, לא במלואו. ורק לב נשבר, מתאר אותנו לגמרי מכל אותם רישומים לא רצויים. כמובן אנחנו לא אמורים לזמן אלינו לב נשבר. אבל כשזה מגיע, לדעת שיש בזה מעלה. סיפר לי חבר יקר, שנעשה הקדמה כזו, היה צדיק בירושלים שקראו לו רב שלמה מזוויל. קראו לו ירושלים רב שלום כזווילר, הוא נפטר בתשני, 1945, בחוו באייר, היה ביום שישי. הוא גם היה איש קדוש ונורא, איש פלא. ביום שישי. היום חפתת, עכשיו אנחנו בליל חפתת. בהר הזיתים. זה הבן שלו. הוא, כל אחד שנפטר זה הוא. כן. לבן קראו רב גדל ימוישה. כל אופן רב שלום כזווילר היה איש פלא. והוא חי באותה תקופה עם רבי ישראל מוסיאטין שחי בתל אביב. ושניהם היו שתקנים, הם לא היו אומרים דברי תורה ברבים. יש אדם שהוא בכזאת תודעה של נוכחות האל, שאנשים באמת שותקים. לחד ומיית העילה. שבאמת החוויה כזו שהשתיקה היא לאין ארוך מהדיבור. זה לא משהו שמחנכים עוד אותיו. זו תודעה שמי שנמצא שם, הוא באמת לא מדבר, למרות שיש לו אין סוף דברים להגיד. רבי ישראל מוסיאטין היה במדרגה הזאת, אבל מחתנו שמילא את מקומו לאחר מכן, הוא כן מינה שיאמר דברי תורה ברבים, אבל הוא לא היה מדבר. לא היה מדבר, יש ממנו משפטים קצרים. וגם מרבי שלום כמזוויל משפטים. אז מספרים שפעם נפגשו שניהם. והם היו 20 דקות בשתיקה. שתיק אחד או לשני. אז אחרי זה הבן של רבי שלום כמזוויל שאל אותו איך הייתה בפגישה עם האוסיאטינר, כי הוא ישב לידו. אז הוא אומר לו, מה, לא ראית? כולו אש לאהבה. יש בעלי מדרגה שהם לא מדברים, לא כי זה איסור, לא כי אין להם מה להגיד, הם בכזו נוכחות של השם, לך דומיה תהילה. אבל בכל זאת הם מורים, הם מאסטרים, הם עושים את תפקידם בהשראה. רבי בזנסון סיפר לי שהיה לו מורה שגר באנטוורפן, רבי גם, קראו לו רבי איציקל מפשבורסק, איש קדוש ונורא. זה נשמע כאילו אין צדיקים שזה לא קדוש ונורא. אז באמת זה אנשים שבאמת אי אפשר לתאר. אני אוהב לקרוא על הצדיקים הללו. הוא סיפר לי שהוא היה שתקן, גם. יש המון צדיקים שכן אומרים דברי תורה, ויש המון ספרים, אבל אתם מקבלים בסט אחד על צדיקים שהיו שתקנים. הוא אמר לרב בזנסון שבשתיקה שלו הוא הרים את כל אירופה אחרי הכאב של השואה. הרים בכוונה היא רומם מהשבר, מהכאב, הרים אל התקווה, אל השמחה, אל ההתחדשות על ידי השתיקה שלו. ואנחנו אומר, על ידי שתיקה זוכים לאמונה, על ידי שתיקה זוכים לביטחון. בכל אופן, אז רב שלום כזווילר, זה שתיקה שלו, אי אפשר להשתמש בה באופן מעולץ, אבל מי שנמצא במדרגה הזו, יודע שהוא נדרש אליה. לא, הוא שואל מאיפה אני יכול לספר על רב שלומקה. היה עליו, ברוך השם, גם בשתיקתו, המופתים, הוא כן היה עונה לאנשים שהיו מבקשים את הצטו או ברכתו. היה לו שיטה, הוא היה טובל במקווה, והשמה שלו היה מקריא את השאלה, הוא היה טובל והוא היה עונה תשובה. הוא היה מקבל את התשובות שהוא במים במקווה. זה יום אחד, אז אנשים שהכירו אותו, היה להם יראת כבוד אליו, כי הוא מבחוץ היה נראה מאוד פשוט. הוא היה מחכה לאוטובוס לכותל, בתקופה הבריטים, הוא היה יושב עם כולם על המדרכה עד שמגיע האוטובוס. הוא היה אדמור, הוא לא עשה שום עניין. גידל חתולים בבית. היה איש, מי שהכיר אותו, היה יראת כבוד נהדרת כלפיו. בכל אופן שהיה במקווה, אז רוב ירושלים, היישוב הישן, הכיר אותו, ידעו את גדולתו. אבל הגיע איזה אחד למקווה, לא, זה אחד שלא היה חסיד. אמר, מה זה הדבר המוזר הזה? והתחיל ממש לחרף ולגדף אותו. במילים מעליבות, במילים מבזות. אז רבי שלומקה מיד יצא, התלבש, הלך הביתה עם השמה שלו, הוציא מהמגירה סכום כסף, אמר לו, לך מיד, תיתן את זה לאותו יהודי שביזה אותי מתנה. אמר לו, על ביזיונות צריך לשלם. וזה גם מובא בספרים שיש שוב, יש חלילה דינים על האדם. זה לא שאנחנו באים עכשיו לעודד למצוא אידיאל בכל מצב לא רצוי של חוסר עונים, אבל יש דינים, כביכול גזרות או דברים לא רצויים על אדם, ששום דבר לא יכול לבטל אותם. רק או חלילה הסתלקות מן העולם, או ביזיון, שזה הדבר הכי דומה מבחינה רוחנית אנרגטית להסתלקות. כביכול, כי הרי מה זה לבזות בן אדם? להשפיל אותו, כי אם יש לו קומה רוחנית, אז שמשפילים את הקומה, כאילו מבטלים אותו. שזה נאמר המלבין פני חברו ברבים, אז מבחינה מסוימת, כמובן שלא מעודדים אף אחד לעשות את זה, אבל מבחינה מסוימת, זו מתנה באמת נפלאה שבן אדם חווה את זה. בתנאי שדעתו מיושבת עליו, כי אם דעתו לא מיושבת עליו, אז הוא לא רואה בזה מתנה ורק מרמור ורק סיבה למריבה מול הזולת וכולי. זה... אבל רב שלומקה באמת היה בתודעה הזאת. אמר על ביזיונות צריך לשלם. וזה גם אותו אחד, הוא גם אמר חוץ מזה, בדרך כלל שבן אדם מבזה את השני ויוצא עליו, זה אומר שיש לו איזה מרמור, משהו יושב על ליבו. אומר, הוא במצב קשה, הוא זקוק לעזרה כספית אותו בן אדם. זה לא אומר שזה שיטת הטיפול היעילה למישהו שמתנהג לא קשורה, אבל רב שלום יכל להרשות את זה לעצמו. על ביזיונות צריך לשלם. בוא נאמר שאנחנו לא שאני נותן לכם שיעורי בית לשלם, אבל שזה יגיע, לפחות להגיד תודה בלב. שוב, זה לא לעשות אידיאולוגיה מההחסרה של הזולת, מהתנהלותו לא רצויה. אבל להבין שלהסכים לחוש את זה, ולהיות שם, יש בזה ברכה. אני אומר את זה בהקשר של הלב נשבר, שאמרנו את מעלותיו. כמו שיש מעלות נפלאות לשמחה. כן. איזה כתב יש? הוא כל כך מעט דיבר, שאני חיפשתי דברי תורה ממנו, קניתי שני ספרים עליו. אז אחד מהפעם הוא ישב בסעודת שבת, ולחצו עליו התלמידים שידבר, והוא לא רצה לדבר, אבל ממש לחצו, אז הוא ככה התכונן לפתוח את הפה, אז הוא אמר, נונו, החמין מתקרר. זה היה דיבור אחד, ועוד דיבור שאני אומר אותו, עליו שאני מתלבט אם לצנזר או לא, כי הוא טעון קצת פוליטית, למרות שזה היה בשנת, הוא נפטר ב-45. שהיה בשנת 1942, הארגון הלכי התנקש בלורד מוין, שהיה שר המושבות הבריטי בקהיר. אליהו חכים ואליהו בית צורי. שני אנשי לכי נסו לקהיר והתנקשו בו. עצרו אותם, אחרי זה הם יותר מאוחר הוצאו להורג והם נפלו. על באותה, במס בסמיכות לעניין הזה, אז כשלא כהרגלו באופן נדיר, הוא דיבר בסעודה שלישית, ואמר שהמסירות נפש שיש לצעירי ישראל למסור את נפשם למען האומה, זה עובר אליהם בירושה מאב לבן, מהמסירות נפש של אבינו הראשון אברהם. וזה היה דיבור מאוד נדיר אצלו, באחד מהבודדים שמצאתי. אז הוא סיים לומר את זה, אז ניגש אליו הגבאי שלו, אומר לו, רבי, זה לא טוב שדיברתם, כי אנשים יכולים לחשוב שאתה תומך באנשי המחתרת. אז הוא אומר, זה לא היה מובן, המסירות נפש, הוא חזר שוב, המסירות נפש שיש לבחורי ישראל, זה דיבור, זה היה אחד הדיבורים הנדירים שמצאתי. ניסיתי ללקט, לאסוף, זה היה... אם הזכרתי את אותם שתי דמויות, אז הוציאו אותם להורג בשנת 42. ב-1000 הם נתלו בקהיר ונקברו שם בית הקברות היהודי. ב-1956, במלחמת סיני, אז בהסכמי הפסקת האש, אחרי שנגמרה המלחמה וצהל נסוג, עשו... עם המצרים חילופי שבויים וגופות, אז גם ביקשו את הגופות של אותם לוחמי לחי, שזה בעצם היה 14 שנה אחרי פטירתם, אחרי הוצאתם להורג, ולא ידעו איך יזהו אותם. עשו הרב גורן שטיפל בזה, היה צריך כל מיני אמצעים שלא היה זה מתוחכמים, אבל כשהוציאו את הגופות הן היו שלמות כביום תלייתם. הרב גורן אמר שזה מה שכתוב, שהרוגי מלכות אין רימה שולטת בהם. זאת אומרת שהם כאילו אנשים שהם...
לא, אני שמעתי שדוקטור גאולה כהן, הראש ששמיר אמר להם, שהם הגופות...
זה לא סותר את זה ששמיר אמר לה.
כן, שמיר אמר לגאולה כהן שהם שולטים.
ומי שטיפל בזה זה היה הרב גורן, שהיה הרב הראשי. צהל. אז זה היה, אם רציתם משהו מרב שלום קזווילר, אבל סיפרתי עליו בעיקר בהקשר, הוא היה כל כולו נתינה, רב שלומקה, כל כולו נתינה, התמסר למען הזולת, כשהוא עלה לארץ, הוא אמר לנכד שלו, אני זורק את האדמורות לים. איך הוא עלה לארץ? הוא לא תכנן לעלות לארץ, אלא יום אחד הנכד שלו, שקראו לו מוטלה, עיקו אותו הנערים הקומוניסטים ברחוב. אבא שלו, רבי גדליה משה שהוזכר, לא היה שם, היה סבא והנכד, האבא היה בסיביר או משהו. עיקו אותו, והנכד היה לו דעת, הוא ידע שסבא שלו לא חושב, או לא רוצה, או לא מסוגל, או נאמן לחסידים, לא לעלות לארץ. הוא כתב מכתב על דעת עצמו לרבנות הראשית בארץ ישראל, כאילו בשם הסבא, שמבקש 3 סרטיפיקטים, לאדמור, לנכד ולמלווה. וכעבור כמה שבועות, הגיעה מעטפה עם 2 סרטיפיקטים, לעלות לארץ מהרבנות הראשית, מהרב קוק. אז הנכד ניגש לסבא, הסבא שלא היה בתוכניתו לארץ, עשה התבודדות על זה והחליט לעלות. וכשהם עלו, הוא אמר לנכד בעוניה, אני מבקש, הרבנות הייתה בגלות, בחוץ לארץ, אדמורות, אני מבקש שנזרוק אותה לים, היחיד שיודע להיותי אדמור זה אתה, אז אם אתה תשמור את הפה, אז לא יהיו עניינים. ואיך הוא בכל זאת התגלה? גם מישהו כעבור איזה זמן, כמה חודשים בירושלים, מישהו מאייר את הולדתו זיהה אותו, אבל הסיפור היותר זה שהיה בית הכנסת ניסנבק, תפארת ישראל בעיר העתיקה, שזה היה המבנה הכי גבוה. היו 2 בתי כנסת בעיר העתיקה, אחד קראו לו החורבה ששוקם, חורבת רבי יהודה החסיד, והשני קראו לו בית כנסת תפארת ישראל, שהיה המבנה הכי גבוה ברובע, ומשם היה ניתן להשקיף על הר הבית. אז לילה אחד, בתום תפילת ערבית, אז רב שלומקה עמד שם מול החלון הצופה להר הבית, והוא הניח רגל אחת על הכיסא, ורגל אחת על הרצפה, ככה בתנועה של התבוננות על הר הבית. אז שמש בית הכנסת, שרצה כבר לסגור את בית הכנסת, לא רצה להפריע לו, לא הכיר אותו כאחד המתפללים. אז אמר לו, כשאתה מסיים את ענייניך, תנעל ותניח את המפתחות בתיבה למטה. וכשהוא הגיע, אחרי 8 שעות, לפתוח את הבית כנסת, הוא ראה את רב שלומקה עומד בדיוק באותה תנוחה, עומד רגל אחת על הכיסא, רגל אחת על השולחן, ובועה בעיניים פקוחות על הר הבית. אמר, בן אדם שבריכוז מוחלט, בשפת הקבלה זה נקרא התפשטות הגשמיות, כי זה לא שהוא שוחרר וזה לא עיניים עצמאות, זה כאילו צריך שאיכשהו טונוס השרירים יהיה פעיל, אבל רואים בעיניים שהבן אדם פשוט במקום אחר. אומר, זה אדם שצריך לעקוב אחריו, לדעת מי זה הבן אדם הזה. אז יש לי ידיד, חבר שקוראים לו רב מוישה וייס, שהוא סיפר לי את הסיפור הזה, מה סיפרתי, הרי למה הזכרתי אותו? כל פעם רציתי רק להגיד משהו אחד על הביזיונות, אבל בגללו הזכרנו כבר סיפורים שלמים על רב שלומקה זווילר, או משהו אחד על הקומקום שנשבר, או משהו אחד על אבל טוב, זה הכוח של של השיעור. זה שבוע שעבר סיפר לי את זה, או אולי אפילו ביום שישי, אני חושב שזה אז לרב שלומקה זווילר היה איזשהו אברך בירושלים שקראו לו רב אל ירות, אליה או אליהו, אבל קראו לו ביידיש אל ירות, שהוא התמסר לשרת את רב שלומקה. לרב שלומקה היו הרבה אנשים שרצו להיות איתו בביתו, לעזור לו. הוא לא היה נותן לאנשים לעשות את הדברים שהוא בעצמו היה מסוגל. רק דבר הזה, שמספרים שפעם הוא קורא לנכד שלו באמצע הלילה שהביא לו כוס מים, והנכד מיד חשש שסבא לא מרגיש טוב, כי הוא אף פעם לא היה מבקש דברים שיכול לעשות לעצמו, אז אמר לו, סבא לא מרגיש טוב. אמר, לא, הכל בסדר, אבל החתול נרדם פה על השמיכה שלי, ואם אני אלך בעצמי הוא יתעורר. אז רב אלירות היה משרת בבית של רב שלומקה, והחבר שלי מוישה וייס היה משרת בבית של רב אלירות שנפטר רק לפני כמה שנים, וכולו היה מלא סיפורים מרב שלומקה. באמת היה איש קדוש ונורא. אז זה הזכרנו, גם אם תזכרו הרבה סיפורים, הנושא המכוון היה זה על ביזיונות צריך לשלם. כביכול הוא רוצה להגיד לו, אם אני לא הולך ושולח לו מתנה למבזה, יש פעמים אגב שאפשר לעשות ציניות מסיפור כזה, אבל אני מניח שלא מי ששומע את זה ממני, שהוא באמת גם מצא בזה רמז שאותו בן אדם זקוק לתמיכה. זה שיש, רבי נחמן אומר, שיש אתגר רוחני להפוך רוגז לרחמים. זה לא רק לא לכעוס, הוא אומר, ברוגז רחם תזכור. נחמן ממש אומר, אתגר כזה ש... מקווה שאם זה ייפתח זה יהיה נפלא, ואם לא זה גם טוב. אבל נניח לזה. ברוגז רחם תזכור. שעולה הרוגז, זה לא רק אומר לך אל תיחס, אלא אומר תדע לך שאותו אחד שעורר אצלך את הרוגז, זה אותו אחד שהכי הרבה זקוק לרחמים. זה לא רק עבודה ביני לביני לרחם ולא לרגוז. תדע לך, אם יש פה משהו שצריך באמת אל אותו אחד, זה רחמים. אין מי שזקוק לרחמים, ואפשר להעריך בזה. אין מי זקוק לרחמים יותר מאותו אחד שאתה כרגע רוצה לחוס עליו, מכל מיני סיבות.